ערב טוב. רציתי ככה לפני יציאה לבין הזמנים ולפני חג הפסח ללמוד איזושהי פסקה מאוד חשובה, מאוד מעניינת בעיני השבת, שנוגעת לנושא של חירות. זה נמצא בעיני השבת חלק ב' לפניכם בעמוד 274, מתייחס לגמרא במסכת שבת בדף קו"ו. הגמרא, יותר נכון המשנה, מביאה מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים בנוגע לדין צידה בשבת, ושם הגמרא אומרת שבין רבי יהודה בין לחכמים, מי שצד ציפור בשבת לבית, הוא לא חייב על מלאכות שבת, כי זה לא נחשב צידה. ועל זה אומרת הגמרא, ואני תסתכלו פה בגמרא אצלכם, עוד פעם עמוד 274, בגמרא למעלה, שורה שנייה, אמר רבא בר אבונה, הכה בציפור דרור עסקינן. כלומר, פה המשנה עוסקת בציפור דרור, לפי שאינה מקבלת מרות. דתנא דבר רבי ישמעאל, למה נקראת, או למה נקרא שמה ציפור דרור, ככה גרסה בגמרא אצלנו, מפני שדרה בבית כבשדה. ורשי בגרסה אצלנו בגמרא, זו לא הגרסה שמובאת פה, הוא אומר, בציפור דרור עסקינן, שדרכה לדור בבית כבשדה, כלומר כמו שהיא גרה בשדה כך היא גרה גם בבתים, והיא נשמטת מזווית לזווית וכך אי אפשר לתפוס אותה. אז הרב ככה, בכיוון שזה מופיע בעין יעקב, למרות שזו סוגיה הלכתית, הרב מסתכל ככה על הבחינה הרוחנית האמונית שנוגעת לנושא שלנו, ואולי מכאן נלמד את הנושא של חירות, מה זה חירות. אז בואו נקרא ככה בפסקה י' ונחזור אחרי זה ונבהר, נקרא את הפסקה בבת אחת ואחרי זה נחזור ונבהר אותה. פסקה י' למטה. החירות היא השאיפה יותר עליונה בחיים, ועל כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה יותר פועלת בזיכרון כללות הקודש בישראל. וקדושת הזמנים העיקרית היא קשורה בזכר ליציאת מצרים מבית עבדים, והיובל המסמן את הגעת החיים החברותיים בישראל למטרתם העליונה, נקובו בשם וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אמנם הדרור האמיתי הוא אותו הדרור המתאים לתכונה הפנימית הנטועה בנפש אשר עשה אלוקים אותה ישרה. והנטייה החירותית הזאת אינה נכנעת מפני כל לחץ, והמקום אינו יכול לגרום לה שברון, כי אמיץ הוא הכוח הנפשי כשהוא נשמר בתמימות טבעו, לעמוד נגד הלחצים החיצוניים. והסימן לסוג החירות הזה הוא הדוגמה של ציפור הדרור, שמפני הטבעיות הקשורה בטבע נפשה איננה מקבלת מרות ואיננה מכניעה ומשברת את טבע עצמיותה למרות התנאים החיצוניים. ואף על פי שמקום חירותה הוא השדה, המרחב הטבעי שלה, מכל מקום בשביל כך היא מסומנת בשם דרור, מפני שהיא דרה בבית כבשדה. והחירות הנפשית הפנימית שלא להיכנע משום עול זר המונע את ההשלמה הנפשית הפנימית על ידי לחצים חיצוניים, ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את דגל הקודש, את אור התורה, שכתוב בה חרות על הלוחות. אל תקרי חרות אלא חירות. וביסוד הגבורה הבאה מקודש יופיע אור החירות האמיתי, ונגיע למגמה הקדושה שביובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. כסימן הסמלי של ציפור הדרור שנקרא שמה דרור מפני שדרה בבית כבשדה. אז בואו נראה. הביטוי דרור מופיע בתורה בעוד מקום. לגבי היובל כתוב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. ועל זה אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף ת' עמוד א', דף ת' עמוד ב', סליחה. תניא, אין דרור אלא לשון חירות, ועל זה אמר רב יהודה, מה לשון דרור? כמדייר בדיירה. מה זה מדייר בדיירה? אומר רשי במקום, מי שהוא ברשותו לגור בכל מלון שירצה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שההגדרה של דרור זה היכולת לפעול על פי האופי שלך, לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא. בכל מקום שהוא נמצא, יש לו את האופי שלו, את הייחוד שלו. וכך אומר הרב. החירות היא השאיפה היותר עליונה שבחיים, ועל כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזיכרון כללות הקודש בישראל. אנחנו יודעים שאחד מהאלמנטים היסודיים שהוא בסיס לכל התורה כולה, זה יציאת מצרים. המון, כל המועדים שלנו הם בעצם זכר ליציאת מצרים. הרבה מהמצוות שאנחנו מקיימים הם זכר ליציאת מצרים, כי הבסיס לכל עבודת השם שלנו ולכל צמיחת הקודש בנטיית רוחו של האדם, הבסיס הוא קודם כל חירות. לכן מיד אחרי שלא עשני גוי בבוקר, אנחנו מברכים שלא עשני עבד. שלא עשני גוי, אומר הרב, זה מבטא את הנשמה הכללית העליונה של ישראל, שאי אפשר לבטא אותה אלא רק בדרך השלילה. כן, אי אפשר לבטא אותה בדרך החיובית, כי היא כל כך עמוקה וגדולה ואינסופית, אז אנחנו אומרים שלא עשני גוי. ומיד אחרי זה שלא עשני עבד, כי היכולת של האדם לחשוף ולהגיע לטבע הנשמה שלו, היא להסיר מעליו כל עבדות. כך אומר הרב בהגדה של פסח, מופיע גם כן במאמרי ראיה. יש מאמר של הרב שנקרא חירותנו וביאור חמץ. והרב אומר, אלה השניים המסמלים לנו את חג הגאולה. מה הם שני האלמנטים שמסמלים את חג הגאולה? חג הפסח, זמן חירותנו, זה החירות, הצד של המצה, העמידה על העצמיות, וביאור החמץ. ולדורות, מה אנחנו למדים מאלה שני הנושאים הללו התלויים זה בזה? הצד של החירות והצד של ביאור החמץ. התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה שניים הם. יש שני תנאים לגאולה. החירות העצמית, כלומר חירות הגוף מכל שעבוד זר, קודם כל עצם העובדה שאדם לא משועבד לאלמנט אחר. אין לו איזושהי עול, איזושהי כפייה מסד שום אלמנט זר שמכפיף את החיים שלו להסכמות אחרות, לתנאים אחרים. הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה, קודם כל, בדבר, במובן הכי פשוט של המילה. מכל שיעבוד הכופה את סלם אלוקים אשר באדם, להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו. אלמנט נוסף שמופיע בצד של החירות מכל שיעבוד זר, זה לא רק חוסר השיעבוד הפיזי הגשמי, אלא בראש ובראשונה חוסר השיעבוד הפנימי, הרוחני, התרבותי, את תפארת גדולתו והדרת קודשו. והחירות הזאת, כלומר להגיע למעמד של אדם שהוא משוחרר, משוחרר מכל אלמנטים זרים, מכל שיעבודים זרים, מכל כפייה של הסכמות חברתיות כאלה ואחרות, אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. כלומר, רק כשאדם בעצם חושף ומגלה את התכונה הפנימית, את התכונה העצמית שלו, את הוד נשמתו, חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והיתנה היצוקה במהותו העצמית. כלומר, כדי להגיע למעמד כזה שהאדם הוא משוחרר מכל שיעבוד אל אלמנטים זרים, שיעבוד אל תרבויות זרות, אל רוחות זרות, אל נטיות אחרות שקיימות בעולם, הוא קודם כל צריך למצוא את החירות הפנימית שלו בתוכו. כלומר, להשתחרר מכל אלמנטים זרים שנמצאים בתוך הנפש שלו. אבל אלה שני הסוגי החירות אינם באים. יש מה להרחיב בזה. ואין האדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביאור מכל גבולו את כל דבר המעכב את חירותו. כלומר, כדי להגיע אל החירות של הנשמה, אל חשיפת העצמיות הפנימית שבתוך האדם, הוא קודם כל צריך להשתחרר מכל האלמנטים הזרים ולבער את כל הנטיות הזרות שקיימות בתוכו. זה מה שנקרא ביאור חמץ. זאת אומרת, החירות וביאור החמץ הולכים ביחד. שזהו חמצו השעור שבעיסה, שזקו מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. כמובן שהחמץ הוא מבטא פה את היצר הרע, את האלמנטים הזרים שקיימים בתוכו של האדם. לא רק הביאור של החמץ הגשמי שנמצא בבתים, אלא הביאור של החמץ הגשמי הוא בעצם מעורר באופן סגולי את הביאור של החמץ הפנימי, החמץ הרוחני. בהמשך הרב אומר שההבדל בין חורין לבין עבד אינו רק הבדל עמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי משועבד. זה רק עניין טכני, שאם אתה נמצא תחת עול או תחת שיעבוד, אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, ולהפך בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד, כי החירות היא קודם כל החירות של האדם בפנימיותו. לכן, בעצם כאשר אנחנו באים לציין את כל הבסיס של התורה והמצוות, נשענים על הצד הזה של יציאת מצרים, כי זה דבר ראשון, זה בסיס ראשוני. הבסיס הראשוני של האדם להתעלות רוחנית, להתפתחות הצד הרוחני שבקרבו, זה לגלות את הצביון הרוחני שלו, לגלות את החירות הפנימית שלו. החירות היא השאיפה יותר עליונה בחיים, ועל כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזיכרון כללות הקודש בישראל. וקדושת הזמנים העיקרית היא קשורה בזכר ליציאת מצרים מבית עבדים. בכלל, כל הנושא של קדושת הזמנים, לא לחינם, כאשר אנחנו יוצאים ממצרים, המצווה הראשונה שאנחנו מצטווים, זה החודש הזה לכם ראש חודשים. כי הכל תלוי, כל קדושת הזמנים תלויה בקידוש החודש. וכל האופי של עם ישראל, מה שהוא מודיע בעולם, זה היכולת לקדש את הזמנים. כלומר, למשוך שוויון, לשוות ערך נצחי לדבר הכי לא נצחי שקיים בעולם, שזה הזמן. אבל כדי לעשות את זה צריך להשתחרר קודם כל, לצאת לחירות. והיובל, אותו דבר לגבי היובל, המסמן את הגעת החיים החברותיים בישראל למטרתם העליונה, נקובו בשם וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. היובל, הרמב"ם מרחיב על זה גם בהלכות שמיטה יובל במהלכות האחרונות שמה, וגם הופיע בסוף הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם, שלא נתאבו ישראל לימות המשיח, לא בשביל לנצח את כל האומות, ולא בשביל לאכול ולשתות ולשמוח, אלא בשביל לעסוק בתורה. ושם בהלכות שמיטה ויובל ככה בסוף הוא אומר, הוא מביא את המדרגה של בני לוי, שהם אין להם נחלה בארץ, והם משוחררים מכל שיעבוד. ומדוע? מכיוון שהם צריכים לשאת את דגל הקודש בעם ישראל. ובהלכה האחרונה אומר הרמב״ם, שכל, לא רק בני לוי, לא רק בני איש משבט לוי, אלא כל איש אשר נדבו רוחו אותו ורוצה להיות מכלל מקדשי השם בעולם, הוא יסיר מעליו כל עול וכל שיעבוד וכל נטייה, איזושהי, אם הוא יכול, כן, הוא מסוגל, אם יש לו את המעמד הנפשי הזה, ורק יתרומם למדרגה של קדושה. אבל זה בעצם זה ביטוי, היובל הוא בעצם נותן לנו את הסימון מה המטרה של החיים החברותיים בישראל, לאן אנחנו צריכים להגיע, מה מטרת השאיפות של עם ישראל, לבטא את העולם הפנימי שלו. אנחנו לא שואפים למות המשיח רק בשביל לנצח את האויבים ולהיות אימפריה ושלטת, זה קיים האלמנט הזה, אבל הדבר האמיתי הוא לתקן את האומות, להופיע את הקדושה בעולם, זאת האמת שלנו, וזה היובל מבטא. אמנם הדרור האמיתי הוא אותו הדרור המתאים לתכונה הפנימית הנטועה בנפש אשר עשה אלוקים אותה ישרה. ופה אומר הרם, אנחנו צריכים להבין מה זה באמת נקרא דרור. דרור, חירות, זה שאדם נאמן לעצמיות שלו. שהוא לא, והנאמנות לעצמיות גורמת לכך שהוא לא משתנה. הוא לא משתנה, לא הבדלי מקום והבדלי מעמד והבדלי זמן, כי אנחנו עומדים ככה לפני יציאה לבין הזמנים, סיטואציה אחרת, סביבה אחרת, אלמנטים אחרים, כל מיני דברים שיכולים לפעול על האדם. והפעולה הזאת היא גורמת דווקא אצל בן אדם שהוא נפעל. אבל בן אדם שמבטא ומגלה את התכונה הפנימית שלו, אז שינויי המקום ושינוי הזמן לא פועלים עליו. הוא לא מאבד את המעמד המוסרי שלו, לא כשהוא נמצא בבית המדרש, לא כשהוא נמצא בעבודה, לא כשהוא נמצא בחופשה, בכל מקום הוא משתדל לברר מה אני, מה הפעולה העצמית שלי, ואנחנו עוד נראה איך קונים את התכונה הזאת בנפש, או מה נדרש כדי לקנות את התכונה הזאת בנפש. והנטייה החירותית הזאת אינה נכנעת מפני כל לחץ, והמקום אינו יכול לגרום לשברון. כלומר, שינויי המקום, שינוי מקום הוא ביטוי בעצם ל... אנחנו אנשים, האדם הוא יצור מדיני, הוא יצור חברותי. הוא יצור שמושפע מסביבה. כל מקום שאתה תהיה בו, באיזשהו מקום אתה מושפע מהסביבה שאתה נמצא בו. החברה פועלת עליך. ולכן אדם צריך לשים לב ולראות איך הוא פועל על החברה ולא מושפע ממנה. כלומר, באיזה מקום הוא בעצם שומר על העצמיות שלו. והמקום אינו יכול גם לשברון, כי אמיץ הוא הכוח הנפשי כשהוא נשמר בתמימות טבעו לעמוד נגד הלחצים החיצוניים. הנקודה הזאת הייתי רוצה טיפה להרחיב, ולשם כך, דבר ראשון, נביא את מה שהרב אומר בעולת ראייה. הרב אומר בעולת ראייה לגבי סימני הקטורת. כל סימן בקטורת הוא ביטוי אלמנט רוחני שקיים, עבודת הקטורת היא עבודה פנימית מאוד שהיה עשה הכהן הגדול ביום הכיפורים, ולא רק ביום הכיפורים, כל יום מקטירים את הקטורת, אבל ודאי שזה האלמנט שאיתו נכנסים לפני ולפנים לקודש הקודשים, ושם כל יסוד הוא חשוב, הוא מבטא איזשהו ערך רוחני. ואחד הסמנים של הקטורת זה החלבנה. כולם מכירים את מה החלבנה מבטאת, החלבנה ריחה רע, והיא מבטאת את רשעי ישראל שאנחנו גם אותם מקשרים בתוך הקטורת. אבל יש עוד נקוד, עוד סמן בקטורת שנקרא כיפת הירדן. רבי נתן אומר, אף כיפת הירדן כלשהו. ושם אמר הרב אומר כך, מה הייתה הסגולה של כיפת הירדן? כיפת הירדן הייתה לה תכונה מאוד מיוחדת. היא לא הייתה נותנת ריח, בכלל. אבל ברגע שהיית מכניס אותה למקום שיש בו ריח רע, היא הייתה נותנת ריח טוב. היא הייתה מגלה את הריח הטוב שבה. היא לא יכולה לתת ריח טוב כשהיא בפני עצמה, רק ברגע שאתה מכניס אותה, ואפילו כלשהו, כמכניס למקום שיש בו ריח רע, היא מיד מפיצה ריח טוב. אומר הרב, הסגולה העליונה, שדווקא ביותה מסובבת ממפריעים ומנגדים המעכבים בעדה, יותר מתגברת בשליטתה, כלומר, אותה תכונה פנימית, נשמתית, שעם ישראל צריך לקנות אותו, והקטורת מבטאת את זה, שדווקא במקום שיש מפריעים ויש מתנגדים, אז היא יותר מתגברת בשליטתה, יש חפץ של התגברות יותר גדול, קשורה בכיפת הירדן, שדווקא ביותו במקום שריח רע שורה, שם הוא מתגבר בסגולת התחזקות ריחו הטוב. את האמיצות הרוח הזאת שלבטא את התכונה הפנימית והעצמית שלך, גם ואולי דווקא במקום ששם המתנגדים נמצאים, זה הייתי רוצה ללמוד איתכם סוגיה שנמצאת בין הברכות בחלק ב', יש לכם עיני הברכות חלק ב', אולי אפשר לחלק את זה. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, מתי. כן, אני אענה למתי, אבל קודם כל אולי תפתחו בינתיים את מה שאני רוצה ללמוד פה. זה פרק תשיעי של מסכת ברכות, דף סמך א', פסקה ריש כף זין. מתי שואל, הרי כל המצוות באות בעצם לתקן את המידות שלנו. כמו שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, שתפקיד המצוות הוא בעצם להביא אותנו לדרך האמצע. וכל עבודת השם שלנו, כל עבודת המידות, כל עבודת המצוות, זה בעצם התרגלות והסתגלות במשך זמן, עד שבעצם נגיע לחשיפה של הנשמה שלנו, של החירות שלנו. אז איך יכול להיות שהבסיס של הכל זה החירות? זאת אומרת, נאמר ככה, החירות, כלומר ההגעה של האדם על החירות הפנימית שלו, זה ודאי מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כן, עד כדי כך שאדם בכל מקום שהוא נמצא, אז הוא מבטא את העצמיות שלו בלי כל קושי. אבל כשאני אומר שזכר ליציאת מצרים הוא הבסיס לכל התורה, אני לא אומר שזה, וזה טוב מאוד שאתה שואל את השאלה הזאת, כי זה מחדד מאוד את העניין, זה לא מה שאנחנו צריכים לקנות את זה עכשיו, את המידה הזאת בתוכנו, אלא זה הגורם שמניע את כל המצוות. זה היסוד הפנימי שקיים בכל המצוות. המצוות, כן, כמו שכתוב, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אל תקרי חירות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. שהחירות נמצאת בתוך הלוחות. ודאי ש... זאת אומרת, יש מה שנקרא מלמעלה ויש מלמטה. מלמעלה, הבסיס של כל המצוות, זה החירות העליונה. זה היסוד הפנימי שלהם, זה השורש שלהם. מלמטה, לסגל אלינו את המצוות זה תהליך, זה לוקח זמן. אבל המצוות, עשיית המצוות, לימוד התורה, תיקון המידות, בעצם מסגלים בתוכנו גם כהתרגלות חיים וגם כחשיפה פנימית סגולית את התוכן הפנימי שלנו, שזה החירות העליונה שקיימת בקרבנו. במובן? זאת אומרת, החירות היא לא תנאי, היא השורש הפנימי. היא השורש הפנימי, ולימוד התורה וקיום המצוות, גם אם זה נעשה בהתחלה בדרך של שאתה כופה על עצמך, זה מסגל לך את החירות העליונה שבך. נתן דוגמה אולי למה הדבר דומה. אם נאמר ש... להבדיל, נגיד, ספורט, זה תכונה מאוד טבעית לאדם, בעומק הנפש שלו, ובאמת זה נותן לו שמחה מאוד מאוד גדולה. אז אני יכול להגיד, אני אגיד דבר כזה, אני אגיד, בעצם הספורט מתחיל מבריאות מאוד מאוד גדולה. הספורט נובע מבריאות מאוד מאוד גדולה, שמונחת בתוכו. עכשיו, האדם שמתחיל לעשות ספורט, הוא לא מרגיש את הבריאות הזאת מיד. הוא צריך לסגל לעצמו את זה, לאט לאט. אבל ככל שהוא יותר הולך ומסתגל לעשייה ספורטיבית, הוא מגלה שזה בעצם הבריאות שלו, וזה טוב לו. הראשית הוא השורש של התכלית. כן. מיכאל. כן. כן. נכון, נכון. אבל זאת אומרת, זה דבר נכון בצורה אובייקטיבית. החירות שלנו בעומק הנשמה זה התורה והמצוות. התורה והמצוות הם גילוי של עומק הנשמה שלנו, ואז אדם מגיע לחירות הפנימית שלו. אבל לסגל את זה אלינו, זה דבר שדורש תהליך ארוך, תהליך מתמשך. אחד האלמנטים שצריך לקנות כדי לסגל את התהליך הזה, זה המידה שאנחנו הולכים לדבר עליה כרגע, זה מידת הגבורה בעצם. ששון מצור אותה בהרחבה, גם במוסר אביך, עיין ערך מידות הגבורה. יש גם בספר המידות לרבי שמואל אבן גבירול, שגם מדבר על מידת הגבורה הרבה. אבל צריך להבין את החשיבות ואת הערך של מידת הגבורה. ופה רציתי לקרוא אתכם פסקה. איזה עמוד זה? איך? 232, פסקה רש כ"ז. הגמרא אומרת ככה, רבי עקיבא אומר, בכל נפשך, כלומר זה על הפסוק בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז אנחנו יודעים, אחד הפירושים הפשוטים לדבר הזה, בכל לבבך זה בשני היצרים שלך, גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע, בכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך, ותכף נעמוד על הנקודה הזאת, ובכל מאודיך הכוונה בכל ממונך. שאפילו למסור את הנפש או את הממון עם, על אהבת השם, כלומר אם יש איום חס ושלום של איזשהו לחץ חיצוני שגורם לאדם לוותר על כל התורה והמצוות שלו, אז הוא יהיה מוכן למסור את הכל בשביל קיום התורה והמצוות. אז הרבי עקיבא אומר, אפילו נוטל את נפשך. ואז מופיע הסיפור הזה על רבי עקיבא, שגזרה מלכות רומי, גזרה גזרות על ישראל שלא עסקו בתורה, ורבי עקיבא הלך וקיל קילות ברבים, בסופו של דבר הוא נתפס, וסרקו את בשרו בחבשו בבית האסורים, אחרי זה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ובאותו שנייה הוא קיבל עול מלכות שמיים, והתלמידים שלו באו אליו ואמרו לו, רבינו עד כאן, שהוא אומר שמה ישראל בזמן הזה. אז אומר להם רבי עקיבא, כל חיי הייתי מצטער מתי אני אגיע לרגע הזה, ועכשיו שאני אגיע לרגע הזה אני לא אגיד קריאת שמה, ויצא נשמתו באחד. כך זה הסיפור על רבי עקיבא. ופה יש נקודה לברר אותה. בואו נקרא ככה את הפסקה הראשונה, את המשורה הראשונה. הנפש הרוחנית העומדת וקיימת, סימן רש כף זין, הנפש הרוחנית העומדת וקיימת ונשארת גם בקלות הגבייה, אי אפשר לנוטלה. כן, הביטוי נפש מופיע ברב בכל מיני מובנים, וצריך בכל מקום להבין אותו על פי ההקשר שלו. פה הנפש הרוחנית משמעותה הנשמה, כן? אנחנו יודעים שיש חלוקה של נפש, רוח או נשמה. הרב פה לא עוסק בחלוקה הזאת, כשהוא מדבר על הנפש הרוחנית הוא מדבר על הנשמה. אומר הרב, הנשמה העומדת וקיימת ונשארת גם בקלות הגבייה, אי אפשר לנוטלה. כלומר, זה משהו שאי אפשר... הרב מעמיד פה איזה קושייה על דברי רבי עקיבא. מה זה אפילו נוטל את נפשך? הרי באמת, מצד הנפש, מצד הנשמה, שום דבר לא יכול ליטול אותה. יש תשבץ, שוט, שהוא כותב שמה שיש סגולה שמי שמוסר את הנפש על קידוש השם, הוא לא מרגיש במוות שלו. פשוט מסתלק מן העולם והוא לא עד כדי כך. אנחנו יודעים שדורות על גבי דורות, כלומר, היו מאות ואלפי ועשרות אלפי יהודים שמסרו את הנפש של קידוש השם, לא היו מוכנים לטבול לנצרות ונשרפו ועונו במרתפי אינקוויזיציה. אז מה הרבות הזאת של מה שאמר רבי עקיבא? להבדיל, יש גם חיבור, דיאלוג כזה שכתב אפלטון שנקרא פיידון, ששם הוא מתאר את ההסתלקות של סוקרטס מהעולם. סוקרטס באו והרעילו אותו. הרי הוא כתב נגד, הוא היה אנרכיסט, סוג של אנרכיסט. הוא כתב נגד השלטון, נגד השררה, והשלטון ראה בו סכנה. והרעילו אותו למוות. היה מין רעל כזה שהוא מקפיא את הגוף לאט לאט. והתלמידים שלו, התלמידים היו יכולים ככה איכשהו להציל אותו, להבריח אותו משם. והוא לא היה מוכן, זה היה חלק מהאתיקה שלו, הוא לא היה מוכן זה. והוא, יש שם מערכה שלמה שמתארת איך בעצם המצב הזה שאדם עובר מעולם הפיזי לעולם הרוחני, הוא סך הכל העתקת מקום. הוא אומר להם, אני לא מפחד מהמוות, זה רק עניין טכני. והוא ככה מעריך בזה הרבה, ושם הדברים ככה נפלאים על המושג של מה זה גוף ומה זה נפש, וההישרדות של הנפש וההימצאות של הנפש. אז אם כן, במובן הזה זה לא מיוחד דווקא לעם ישראל. הנפש הרוחנית, העומדת וקיימת ונשארת גם בקלות הגבייה, אי אפשר לנוטלה. אף אחד לא יכול לפגוע בנשמה שלך, יכולים לפגוע בגוף שלך, יכולים לפגוע בכל מיני אלמנטים של העולם הזה, בחירות הפיזית שלך יכולים לפגוע. יכולים לפגוע אולי בכבוד שלך, בשם שלך, אבל בעצם הנשמה אף אחד לא יכול לפגוע. אמנם, המעמד הנפשי היורד ונוקב עד תהום המרירות, הצער והמכאוב, הוא המצב שהגוף והנפש מחוברים, כלומר, רבי עקיבא, הרב מדייק בדברי רבי עקיבא, זה יסוד שמופיע בכמה מקומות ברב, הוא מדבר על זה גם באגרות, שהחידוש של רבי עקיבא זה נוטל את נפשך, כהווה מתמשך. הולך ונוטל ונוטל את נפשך. כלומר, המצב הזה שהגוף והנפש מחוברים יחד, ומקרים רעים ואכזריים עסוקים לנוטלם זה מזה, על ידי אמצעים של איסורי גוף ונפש. כלומר, יש מצב כזה של איסורי מוות, שאדם סובל, מדובר פה על אדם הגדול, מוכן לסבול בשביל קידוש השם בעולמו. באותה שעה שהיחס של האני של האדם הוא מחובר על הגוף, כלומר, כשהעצמיות, העניות במובן של א', כן, האני שלך, כלומר, הנשמה שלך, עדיין נמצאת בתוך הגוף, ואדם חש את הסבל הזה, של ההסתלקות של הנשמה מהגוף. והדבר בא לידי כך שנפשו ניטלת ממנו, מידת מרירות זו היא גדולה יותר מהסכמה הרוממה להיות אהבת השם יקרה מכל אהבה של גוף ונפש וממון. כלומר, זו מדרגה יותר גבוהה מאשר אדם אחר, לא, אני לא אומר סתם אדם, כי זה גם מדרגה גבוהה, של אדם שמוכן למסור את הכל בשביל הנשמה, בשביל הערך הפנימי, בשביל התורה. מוכן למסור את הכל, מוכן למסור את הגוף, מוכן למסור את הממון, אבל זה עדיין גוף וממון, זה לא עצם הנפש. המעמד הזה שאדם מוכן לסבול איסורים נוראיים בשביל קידוש השם, בשביל התורה, בשביל יראת שמיים, על זה רבי עקיבא מדבר. שלזה המצב, כלומר בשביל להגיע למדרגה כזאת, צריך לא לבד שכל אמיץ ולב טהור, כלומר... אם זה שנייה אחת שמאיימים עליך בנשק, אם אתה לא תעשה מה שאנחנו אומרים, אנחנו נראה בך, זה שנייה אחת. אז יש הכרעה, יש הכרעה של השכל, ויש הכרעה של המוסר, לוותר על התפל בשביל העיקר. אבל פה צריך לא לבד שכל אמיץ, שזה הכרת האמת, ולב טהור, שזה מדרגה מוסרית שאדם לאט לאט יתרגל להבין שהעולם הזה עם כל התאוות שלו הוא לא העיקר, אלא עיקר זה בעצם הערך הפנימי, הערך הנשמתי. זה לא מספיק, אלא כן, על מנת להכיר את קדושת הערך ושיווי הגדול של הקורבן, של האדם להקריב על התכלית הכללית. כלומר, מה הכוונה התכלית הכללית? התכלית של אהבת שם השם, שהוא נושא עליו את כל הוד ותפארת האנושית לעד ולעולמי עולמים. אז בשביל להכיר את התכלית, את ערך התכלית הכללית, בשביל להבין מה מטרה ומה אמצעי, בשביל זה מספיק הכרה שכלית ולב טהור, לב מוסרי, ואני יודע מה ערך החיים, זה גם מדרגה גבוהה, להבין מה הערך החשוב בחיים, מה הצד הערכי של החיים ומה הצד התפל של החיים. אבל אומר פה הרבי עקיבא, זה לא מספיק. ואם לא ימצאו אנשים אמיצי כוח לב, זאת המדרגה הוא מדבר עליה, זאת הנקודה שהוא מדבר עליה. לבנות אנשים שיש בהם לא רק הכרת האמת, ולא רק יראת שמיים, ולא רק מוסר פנימי, אלא גבורה, אמיצות, לעמוד לפני כל צר ואויב שבא להשכיח שם השם. והם לא נכנעים ללחצים. יש כל מיני לחצים שיכולים להפעיל על אדם שיש לו יראת שמיים. לחצים של כלכליים, לחצים חברתיים, לחצים של שיימינג, שזה לא נעים, ואתה לא מקובל ולא מושכל, אבל פה צריך לפתח את אמיצות הלב. גם בנותנם כופרו את כל נפשם וכל סבל צרה ומכאוב שאפשר לצייר בדמיון היותר אכזרי. כלומר, רבי עקיבא, הוא עסק לחנך את התלמידים שלו, לסגל לעצמם את התכונה הפנימית הזאת, שאדרבה, ככל שיותר לוחצים עליך, וככל שיותר מנסים להשכיח אצלך את שם השם ואת יראת שמיים, אתה עומד בלחצים האלה, אתה לא נכנע, ואתה לא מתבייש להגיד את האמת שלך ואת ההכרה הפנימית שלך, גם מול הוויה חברתית שלמה שאומרת הפוך ממך. רבי עקיבא מדבר על מדרגה הרבה יותר גבוהה. פה מדובר על מלכות רומי, שעם כל האלמנטים הכי אכזריים שלה, ועם כל המשטרה החשאית שהפעילה, שיבדה את זה מה שהיא נסתה לעשות, להשכיח את שם השם מעם ישראל. והוא בכל זה מקיל קהילות ומלמד תורה ברבים. כלומר, לא רק שהוא לא נכנע במובן הפנימי שלו, של האישיות הפרטית שלו, אלא הוא תורח לעשות פה פעולה של חינוך, של הפצה בקרב עם ישראל, להגיד את האמת בצורה מאוד מאוד ברורה ובהירה מול כל הלחצים ומול כל ההסכמות החברתיות ומול כל הפרופוגנדה והתעמולה שבטח עמדה אז מולו כנגדו, וראתו אותו כאיזשהו פנאט או כאיזשהו קיצוני או כאיזשהו אדם שהוא לא מהיישוב, כמו ששמה פפוס אומר לו, כן? אמר לו, עקיבא, היית מתיירא מפני אומה זו? כן, מתי. צריך להפעיל גבורה בשכל. מה תשואל, איזה סוג גבורה, מה הגבורה שנדרשת מאדם? האם הגבורה שנדרשת מאדם זה גבורה של מלחמתיות, או זה גבורה להמשיך בדרך? זה שאלה טובה, זה שאלה פרקטית כבר. זה מאוד מאוד תלוי במצב שאתה נמצא בו. אבל צריך להפעיל, כמובן אנחנו לא אומרים לאבד פה את השכל ואת ההיגיון, צריך להפעיל את הגבורה בשכל, אבל קודם כל, כן, מה אתה אומר? כל דבר לפי עניינו. זאת אומרת, הנקודה שאנחנו רוצים לציין פה, זה לא הפרקטיקה איך לבטא את הגבורה, אלא קודם כל לקנות את המידה הזאת בנפש. כי יכול להיות מצב של אדם שהוא צדיק וירא שמיים, הוא כבר יודע מה הדרך שהוא רוצה ללכת בה, אבל למרות זאת, ברגע שהוא יעמוד מול מוסכמות חברתיות, לחצים חברתיים, כל מיני אלמנטים אחרים כאלה ואחרים שבאים ולוחצים עליו, הוא יאבד את העצמיות שלו במובן מה. הוא יחפיף את הראש. והכפיפות הראש הזאת נגדה הרב מחנך אותנו פה. איך לקנות, וזה חלק חשוב מהחינוך שלנו כבני תורה, איך לקנות את האלמנט הזה של העמידה על העצמיות בלי בושה. תראה, מה שנדרש היום מאיתנו זה לא מה שנדרש מרבי עקיבא. ברוך השם, עדיין אנחנו הגענו למדרגה כזאת שאנחנו מסרוקים אותנו במסרקות של ברזל. אבל התכונה הזאת, כמובן שצריך להפעיל אותה בשכל, כל מקום לפי העניין שלו, התכונה הזאת היא שלא להכפיף את הראש בשום מקום, ולא להכפיף את האמונה שלך ואת האידאה שאתה מאמין בה בשום מקום שאתה נמצא בו, זו תכונה שצריך ללמוד אותה. אני לא עכשיו אומר שאנחנו נלמד ונקנה אותה בנפש כרגע, אבל אני מעורר על זה שצריך פשוט לעסוק במידה הזאת של גבורה. לעסוק במידה הזאת, לקנות את התכונה הזאת שאני לא נכנע מפני לחצים, ולא רק שאני לא נכנע מפני לחצים, אלא כמו שראינו את התכונה של כיפת הירדן, שבמקום שבאים ומלחיצים אותי, אני עוד יותר מגביר את התכונה שלי. כן, אם אדם נמצא בצבא ותובעים ממנו, נגיד, להיות במצב של חברה מעורבת שלא מתאימה לאופי הרוחני שלו, ויגידו לו, אתה מפר פקודה או שאתה לא קיצוני או עזוי או כל זה, העמידה על המציאות הפנימית ולא לאבד את הראש כתוצאה מזה, אלא להבין שמה שנדרש ממני זה קודם כל עמידה על האמת הפנימית שלי. להבדיל, במשפטי נירנברג, זה פשוט הופיע כחוט חורז, שאחד אחד עלו מפקדים בממד בכיר במשטרה החשאית או בצבא הגרמני, ואמרו רק ימנו פקודות. זה בדיוק העניין. המוסריות של האדם והאופי הפנימי שלו מתגלים ובאים לידי ביטוי דווקא במקום שבו מלחיצים אותו. אדם שקנה אופי פנימי, וזה על פי מחקרים, אדם שיש לו אופי פנימי מאוד מאוד חזק בנפש, גם אם יפנטו אותו וגם תחת השפעה של שכרות, הוא לא יעשה דברים שהם לא נמצאים בכלל במושג המוסרי שלו. זאת אומרת, גם אדם שהוא נגיד שיקור והוא חס ושלום הלך ורצח מתוך שכרות, אנחנו לא נגיד לו, טוב, הוא היה, אולי היום במשפט הזה דנים אותו, מקילים בעונש שלו, כי הוא לא היה עם תודעה, אני לא יודע. אבל האופי הפנימי של האדם מתגלה בזמן שהוא נמצא, שהתודעה שלו מסתלקת. העמידה מול לחצים היא גילוי מה האופי הפנימי שלך. הרבה פעמים האופי שבן אדם מתגלה תחת לחצים, כשהוא נמצא בצבא, בכל מיני דברים, לא רגע, איפה התכונה שלו, איפה מידת החסד שלו, איפה הנתינה לחבר. מתגלים בסיטואציות הקשות, בעמידה מול לחצים. זה חוכמה מאוד מאוד קטנה, או זה חוכמה, אבל לא חוכמה כזאת גדולה, לעמוד מול ציבור ולהרצות הרצאה יפה. אבל אתה נבחן במקום שבו אתה נמצא בלחצים. בבית, בכל מיני לחצים, בצבא, בכל מיני לחצים, בכל מיני סיטואציות, בעבודה. שמה האופי הפנימי שלך מתגלה, הישרות שלך, המוסריות שלך. אותו דבר, זה בכל דבר, נכון. אותו דבר, ועל אחת כמה וכמה, בדברים שנוגעים לציפור הנפש שלנו. לכל מה שאנחנו לומדים ביחס לתורה ולקדושה ולעירת שמיים, אם ברגע שמלחיצים אותך, או ברגע שיש איזשהו, מה שנקרא שיימינג, או איזשהו תרבות חברתית שהיא סותרת את מה שאתה באמת, ברגע שאתה מתכופף לזה, אז איפה העצמיות שלך מתגלה? הציפור דרור, היא נקראת ציפור דרור כי היא נמצאת בבית כמו בשדה. היא לא משנה את האופי הפנימי שלה בכל מקום שהיא נמצאת. וזה מה שרבי עקיבא פה מחנך אותנו. אמיצי כוח, אם לא ימצאו אנשים, אומר רבי עקיבא, כן, כאילו, אומר רבי עקיבא, לא כאילו, אם לא ימצאו אנשים אמיצי כוח לב לעמוד לפני כל צר ואויב שבא להשכיח שם השם, גם בנותנם כופרו את כל נפשם, גם אם יצטרכו לסבול את כל הסבל שבעולם, וכל סבל צרה ומחוב שאפשר לצייר בדמיון היותר אכזרי, אז הלא כבר היה אפשר לרעים ושחלים שבבני אדם להתגבר ולהשכיח את אור האמת מן העולם. אבל בזה שאנחנו מחנכים שיש מגדלורים כאלה, אנשים כאלה, שלא משנה שכמה הלחיץ אותם וכמה ינסו לעשות כל מיני מניפולציות חברתיות או פרסומיות כאלה ואחרות כדי לשנות את האופי שלהם, הם יעמדו על העצמיות שלהם, זה מה שמציל את העולם. לולי זה היה המין האנושי הולך וטועה, טועה בטף, כמו חזרה אל גילולי בית אביה, כן, זה לגבי יגר, אז רש"י אומר, טעתה בדרך, ככה כתוב משהו כזה בפסוק, טעתה בדרך, חזרה לגילולי בית אביה. ואילולי זה היה המין האנושי הולך וטועה בדרכים של ערבוביה, ערבוביה הכוונה חוסר דעת אלוקים, חוסר ודאות, חוסר בהירות. כי הרי הרומאים רצו להחזיר את העולם לעבודה זרה, להשקיע את העולם בתוך התרבות הגסה שלהם, שמביאים עליו המוני צרות גופניות ונפשיות הרבה אלפי שנים יותר. אם כן, מי שליבו לב אדם, לב אדם פה הכוונה לב שיש בו אמיצות ועמידה על העצמיות הפנימית של מה זה בן אדם, מה החירות של בן אדם, ויודע מה יקרה היא התעודה, כלומר מה, כמה חשובה וכמה עיקרית וכמה עצם החיים זה המטרה, המגמה של אהבת השם והאושר הכללי הכרוך עמה, לא תרפן הידיו גם מהמחובים היותר נוראים בפעל. הוא לא מפחד משום איסורים, משום בושות, משום ביזיונות, משום נגלוגלים. הוא קודם כל עומד על העצמיות הפנימית שלו. שום פיתויים לא יכולים לפתות אותו. על כן, לבד אומץ השכל, כלומר חוץ מהכרת האמת וחוץ מלימוד התורה ולימוד דעת אלוקים והכרה של מה המטרה שלנו בעולמנו ומה המגמה, צריך לזה גם כוח גבורה נפשית. זו המידה שנדרשת לקנות פה. גבורה, אומץ, אמיצות. לא להיות אחד כזה שהוא נע ונד כמו קנה מכל רוח מצויה. אדם כזה שאפשר לדחוף אותו והוא נופל. אלא לקנות מעמד נפשי של אומץ, של גבורה. ורוח חזק מאוד עשוי לבלי חטא, אומר הרב, אם כן אחת מחובות החינוך התורי אמיצות רוח. כלומר, כשאנחנו באים לחנך ילדים, נוער, מבוגרים, לתורה, אחד מחובות החינוך, זה לא רק מספיק ללמד אותו מה האמת ומה התורה ואיזה מידות ישרות צריך לקנות, צריך לקנות לו את מידת הגבורה. השולחן ערוך בסימן א', כן? נראה לי שזה הרי מה שאמר שולחן ערוך, אני לא זוכר. הטור מביא את זה, כן? לא יבוש מפני המליגים עליו בעבודת הבורא. ולכן אנחנו עומדים, הווי גיבור כערי, והווי אז כנמר, נכון? אז מה זה אז כנמר? מסבירים המפרשים שם, הזאת הרי זה מידה לא טובה. אז פנים לגיהנום. דבר נורא והיום. אז ראיתי בחלק מהפוסקים שכותבים, שדבר מאוד מעניין. הם אומרים, צריך לקנות עזות פנים לקדושה. וזה אומר, הם אומרים דווקא בדורות של עקבת הדמשיכה, כתוב שחוצפה איסגה, החוצפה תתרבה. אז נדמה לי שמובא ברבי צדוק, אם אני לא טועה, שצריך, למה החוצפה איסגה בדורות אחרונים? אז בא ללמד אותנו לקנות את החוצפה של הכפירה בשביל הקדושה. כן, אותם כלים, אותם אלמנטים, אותם עזות שקיימת אצל הכפירה, אצל ההשכלה, עזות שאין לה כיסוי, כן? אין לה מאחורי מה להסתתר, אין לה את שם השם מתוכה. אנחנו צריכים לקנות את העזות הזאת, את החוצפה, מה שנקרא חוצפה ישראלית, לעמוד מול המליגים עלינו בעבודת הבורא. כן. יכול להיות, אבל זה לא הפירוש הפשוט, לפחות לפי מה שאני ראיתי. עזות זה... טוב, יפה. הזריזות הזאת, כן. כן. טוב. אם כן, אחת מחובות החינוך התורי, אמיצות הרוח שתהיה מתלווה אל ברור השכל וקדושת המידות. כלומר, יש כאן שלושה אלמנטים. ברור השכל, זה הכרת האמת, זה לימוד התורה, לימוד דעת אלוקים, זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים מה, קודם כל מוצאים את, את ההבנות שלנו מהשיווי משקל הרגיל שמיינו תלונות בו ומביאים אותה לשיווי משקל רוחני, מה מגמת האדם בעולמו, מה מטרת החיים, מה ערך התורה. יש את קדושת המידות, שזה כל המידות הטובות שאנחנו צריכים לקנות אותן, הזהירות והזריזות והנקיות והפרישות והטהרה וכל מה שכתוב במסילת ישרים, ברוך הצדיקים, להתרחק מגאווה, ענווה, כל המידות הטובות האלה. אבל הצלע השלישית שבלעדיה אי אפשר, זה קניית הגבורה בנפש. רק אז תוכל אהבת השם להיות עומדת גם במעמד של נתינת הנפש, שהוא מצויה רק על ידי איסורים מעריכים. שההסכמה של בחירת המוות ואהבת השם יותר מהחיים היא בל אדם. כלומר, אדם בוחר למות באהבת השם, באהבת השם יותר מלחיות בלעדי זה. הוא מבין שחיים בלי אהבת השם אין להם ערך. אם תהיה התמותה נעשית בלא הכנות מחובים ואיסורים, אין אהבה מגעת עד כדי נטילת הנפש. זה הברור שהרב עורך פה. כלומר, המדרגה שרבי עקיבא מחדש לנו, שרק למסור את הנפש של אהבת השם, זה מדרגה אחת. אבל כי אם עד הנפש, נוטל את הנפש, לסבול, להיות מוכן לסבול איסורים וצער ומכאובים, כי אהבת השם בוערת בקרבו. דיינו עד אהבת החיים. אבל האיסורים הארוכים מכלי מוות של נטילת הנפש, שם הוא מקום גילוי הגבורה של גיבורי כוח עושי דבר השם, הססים ושמחים לקראת תעודתם, להיות מהעובדים היותר נחשבים להשלמה יותר נכבדה של המין אנושי, הבא רק מידיעת שם השם ומביטחון קיום הידיעה הזאת, שלא תוכל להימחה גם בכל כלי חובלים. אז רק המוות אהבה. אז רק נחזור לפסקה שלנו ונשלים אותה, פה בעיני השבת. אומר הרב, כי אמיץ הוא הכוח הנפשי, אני בעמוד 275, כי אמיץ הוא הכוח הנפשי כשהוא נשמר בתמימות טבעו, לעמוד נגד הלחצים החיצוניים. והסימן לסוג החירות הזה הוא הדוגמה של ציפור הדרור. חירות כזאת היא שאדם לא משנה את העצמיות שלו ולא משנה איזה מצבים חולפים עליו, זה ציפור הדרור. שמפני הטבעיות הקשורה בטבע נפשה איננה מקבלת מרות. היא לא מסוגלת לחיות בשבי. לא משנה איפה שלא תשים אותה, היא תמיד תהיה דרור. תמיד תפרח ממקום למקום, מזווית לזווית. זה לא משנה אם זה בבית או זה בכלוב או בכל מקום, היא לא תוכל לחיות בלי חירות. ואיננה מכניעה ומשברת את טבע עצמיותה למרות התנאים החיצוניים. ואף על פי שמקום חירותה הוא השדה, וודאי שהמקום הטבעי לה זה השדה, כמו שאולי המקום הטבעי לנשמה זה בית המדרש או זה לימוד התורה, מכל מקום בשביל כך היא מסומנת בשם דרור, מפני שהיא דרה בבית כבשדה. יש לה את קניית הגבורה הזאת שהיא לא משנה את העצמיות שלה, כלומר כמובן אצלה זה אינסטינקט. אבל מהאינסטינקט הזה אנחנו למדים על העמידה שאנחנו צריכים לקנות אצלנו, שהיא לא משנה את העצמיות שלה, לא משנה איפה תשים אותה. והחירות הנפשית הפנימית, שלא להיכנע משום עול זר המונע את השלמה הנפשית הפנימית על ידי לחצים חיצוניים, שום לחצים חיצוניים, שום לחץ חברתי, שום שיימין כזה ואחרים, או איזשהו לחצים כאלה מוסריים שמפנים כלפיך, לא ימנע ממך את ההשלמה הנפשית הפנימית, ראויה לקבוע את מקומה בחיי אדם. זה משהו שצריך לקנות אותו. זה משהו שצריך ללמוד עליו ולקנות אותו בתוך הנפש הפרטי, ולא רק בחיי אדם הפרטי, אלא בחיי האומה בכלל. כלומר, זה החינוך שלנו כאנשים פרטיים, זה רק בשביל עצמנו. אבל החינוך הזה הוא צריך להיות בסופו של דבר חינוך לאומה בכללותה. עם ישראל, אחד הטעויות המרכזיות שלו שהוא לא עומד על האופי הפנימי שלו. וכשהוא לא עומד על האופי הפנימי שלו, אז הוא נכנע תחת כל לחץ חיצוני. זאת אומרת, חוסר העמידה על החירות הפנימית שלנו ועל האופי הנשמתי שלנו, הוא יכול לעשוק מאיתנו את עצם היכולת להתמודד מול לחצים. עצם היכולת להתמודד מול אויבים. כי אנחנו לא יכולים לנצח את האויבים רק על ידי הכלים הטכנולוגיים ועל ידי העוצמה הפיזית שלנו. עיקר הניצחון שלנו על אויבינו הוא קודם כל קשור לעולם הפנימי שלנו, לחירות הפנימית שלנו, ליכולת העמידה על מה אנחנו. כשאנחנו יודע מה אנחנו, אף אחד לא יכול עלינו. פעם היו אומרים, האדם שבטנק ינצח, כך אמרו בזמני כשאני הייתי בצבא. אז הנשמה שבאדם תנצח. כן? דוד המלך אומר, בשמך נבוס קמנו. כן? בתהילים, הוא אומר, לא, לא, כי לא בחרבה מרשו ארץ, ולא זרוע מושיע למו. דוד המלך, דוד המלך שאמר, ארדוף אויבה והשיגם ולא לא אשוב עד כלותם. דוד המלך שהיה לוחם אדיר והיה מיומן במלחמה וגם חינך דורות למלחמה. אבל הוא יודע בסופו של דבר שמה שמנצח באמת את האויבים זה לא היכולת הטכנולוגית ולא כלי המלחמה הפיזיים. כל כלי המלחמה העוצמתיים ביותר שקיימים לעם ישראל ולמדינת ישראל לא יעזרו אם העצמיות הפנימית, אם הנשמה לא תופיע. אם העמידה על החירות הפנימית שלנו לא תופיע. לשאת ברמה את דגל הקודש, את אור התורה שכתוב בחרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל החירות. וביסוד הגבוהה הבאה מקודש יופיע אור החירות האמיתי ונגיע למגמה הקדושה שביובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, כסימן הסמלי של ציפור הדרור שנקרא שמה דרור מפני שדרה בבית כבשדה. זה גם קשור לפורים, כי הגמרא מסכת מגילה אומרת שמרדכי נקרא מר הדחיה, מור דרור. ועל זה אומר הרב ככה, אני אצטט לכם ככה, נסיים במשהו מהדרוש שלו על פורים, אומר הרב, למה הוא נקרא מורדרור? על שם שבכל מקום שהוא, אפילו במקום תינופת, רחו שולט. חוץ מכיפת הירדן, שהיא יש לה תכונה שהיא נדלקת כשיש לה ריח רע, המור, מורדרור, הוא דרור. הוא לא מאבד את הריח שלו אפילו כשיש ריחות רעים. מה שאין כן מסמים אחרים אינם יכולים לפעול במקום שריח רע שולט. ומרדכי שהיה בן רשעים בבית אחשוורוש, ומכל מקום היה בצדקתו, שגם במקום הסרבים והסלונים, כלומר גם במקום של קוצים ודרדרים, לא יהיה תמיד דרך, והריח הטוב רומז למעלות העליונות מצד הנשמה. חג חירות שמח.